פרק זין, פסקה בית. כל מחשבה של תשובה מאגדת את כל העבר אל העתיד, והעתיד הרי הוא מתעלה בעילוי הרצון של התשובה מאהבה. אז בפרק של ערכם של הרהורי תשובה, ציורה ומחשבתה, הנה עוד מבט, עוד זווית להבין את הנושא הזה בעניין מחשבה של תשובה. כל מחשבה של תשובה מאגדת את כל העבר אל העתיד. העתיד הוא מתעלה בעילוי הרצון. יכול להיות שהעבר הוא לא כל כך מעולה כמו העתיד שמתעלה בעילוי הרצון. העבר זה סך כל מה שאירע בוא נדבר לפחות בחיים האישיים שלי. לא ברור לי שזה רק בחיים האישיים שלי, אבל בטח עיקר הדגש של הפסקה זה על החיים האישיים שלי. אז העבר הוא סך כל מה שאירע ובנה את הדפוס, את הצלם של האישיות שלי כמו שהיא. והבניין האישיותי שלי יכול להיות שיש בו כמה, איך נאמר, דפנות רעועות, יסודות חלשים, כל מיני עניינים שנסחמו לסך הכל של האישיות שלי בצורה לא כל כך מעולה, לא כל כך מתוקנת, לא כל כך אידיאלית, אלא יש בהם חסרונות. חסרונות בדעת, חסרונות במוסר. והעבר הוא יכול להיות עבר נפול. לא מתעלה, אלא שוקע, שוקע ארצה, אלא מימדים הגסים. כל מחשבה של תשובה היא מאגדת את כל העבר אל העתיד. כתוב פה שכל מחשבה של תשובה מאגדת את כל העבר. צריך להבין מה זה כל מחשבה, וצריך להבין מה זה כל העבר, ולא חלק מהעבר, לא פרט מהעבר. אז בואו נתחיל. כל מחשבה. כל מחשבה, אז ההבנה הפשוטה שלי הייתה שזה כל איזשהו מחשבת תשובה באיזה נושא שתהיה, מצד הנושא, מצד היחס שלי לקיום מצוות, ואולי אפילו ברזולוציות עוד יותר פרטניות, מצווה כזו לעומת מצווה אחרת. יש מחשבת של מחשבה של תשובה, מחשבה של רצון לתקן, רצון להטיב את המצב, את המדרגה שאני חי בה. כן, בפסקה שלנו לא נחלק בין ערעור למחשבה. זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד קרוב. איזושהי תביעה פנימית. אני חושב על זה ומהרר בזה, רוצה את זה. כל מחשבה, אז כל נושא מסוים של מחשבה שהשם הכללי שלה זה תשובה, לתקן את X או את Y. אני מתלבט האם כל מחשבה זה לא רק מצד הנושא של המחשבה. כל נושא ונושא שאני חושב עליו לתקן אותו ולשוב בו בתשובה, אלא אולי כל מחשבה גם מצד איכות המחשבה. זאת אומרת, ודאי שכשאיכות המחשבה של התשובה היא תהיה עמוקה יותר, קבועה יותר, יסודית יותר, אז יכול להיות שהאימפקט, הרושם שהיא תיצור, הוא יהיה עמוק יותר, איכותי יותר וכו'. אבל אולי פה כל מחשבה, ואולי אפילו מחשבה קלה, לא כבדה, לא נוכחת, לא... אלא המחשבה שעברה לאדם בראש. הוא לא כל כך היה שקוע בה. אולי הכוונה שכל מחשבה אפילו בהקשר הזה, לא ברור לי. זאת אומרת, הפירוש הראשון שלי ברור לי שהוא נכון. אבל האם יש במילים הללו כל מחשבה כדי להגיד גם אפילו מחשבה שלא העמקת אותה, לא... היא לא חדרה לשד עצמותיך הרוחניות. אפילו היא יש בה כדי להגיד את כל העבר אל העתיד וכו'. אז על הפירוש השני אני מתלבט. מתלבט אם זה, עד כמה זה נכון. שוב, אי אפשר לשים פה עכשיו טבלה ולהגיד מחשבה, אנחנו לא יודעים להגדיר מה נקרא באמת מחשבה קבועה, עמוקה, ומה נחשב מחשבה קלה, ארעית. היא רק הבזה כזה. קשה לנו להגדיר את זה. אבל אולי הרבותא פה שאפילו משהו שהוא בוודאי דבר קל, דבר שהוא לא נתן שורש באישיות של האדם, אפילו זה יכול להיות במה שכלול פה. כל מחשבה של תשובה מאגדת את כל העבר אל העתיד. לא כתוב פה שהמחשבה של התשובה מאגדת את הנקודה השלילית, האם מהעבר, ומתקנת אותה. אני מבין שכתוב פה שהיא מאגדת את כל העבר. עבר שמבחינת הקישור הישיר, מה שנקרא הגלוי, הוא לא נוגע בכלל, הוא לא ממשיק עם מה שיש לי עכשיו במחשבת התשובה בראשי. יש לי מחשבת התשובה בעניין מסוים. אבל העבר שלי... סכום כל הופעות החיים שיש לי מהעבר הן הרבה יותר רחבות ממה שהנקודה הזו כוללת בקרבה בגלוי. ואני מבין שהרב אומר אפילו אח, כל מחשבה של תשובה מאגדת את כל העבר אל העתיד. את כל העבר. אז אמרנו, העבר פה בהקשר של סך כל העניינים שבנו את האישיות הזו להיות האישיות הזו. ועכשיו, האישיות הזאת, שכרגע יש לה מחשבת תשובה, אז מאיפה צמחה מחשבת התשובה הזו? מה הקרקע שהצמיחה את מחשבת התשובה הזו? הקרקע שהצמיחה את מחשבת התשובה הזו זה האישיות הזאת, על פי מדרגתה האקטואלית של עכשיו. המדרגה של האדם הזה שעכשיו חושב את מחשבת התשובה, זו המדרגה שכוללת את סך כל העניינים שהיו לו בחייו. כגוש אחד, כאיכות אחת. האדם הוא לא מחלקות, 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 מחלקות. האדם הוא באמת, בסוף, האישיות שלו. נקודה איכותית, אחת, לא כמות של פרטים. האדם הוא האישיות הזו. והאישיות הזאת, מה שנבנה להיות האישיות הזאת, זה כל מה שהראה לה, בנה אותה להיות האישיות הזאת. ועכשיו כשצומח צמח מהאישיות הזאת של מחשבת תשובה, אז הצמח הזה צמח מכל מה שיש באישיות הזו. והוא נהיה גם כן, מחשבת התשובה הזו, היא בעצמה נהיית אורגנית עם כל המכלול. היא נהיית חלק מאותו ישות שנקראת אני. ואי אפשר להגיד שהיא מנותקת ממחלקות מסוימות באישיות שלי. כי אין מחלקות באישיות. אז כל מחשבת תשובה, כל מחשבה של תשובה היא מאגדת, מקבצת לכלל עניין אחד שלובש צורה אחת, את כל העבר. כל העבר, הכוונה, סך כל העניינים שהראו לי בחיי ובנו את האישיות שלי, שבסוף הם נקודה איכותית אחת, הם עכשיו מתעלים, הם מתיישרים עם מחשבת התשובה שעכשיו צומחת. וזה לא משנה באיזה נושא זה, מחשבת התשובה הזאת. זה יכול להיות מחשבת תשובה בעניין כוונה בתפילה. וזה מאגד את העבר שבכלל קשור לבן אדם לחברו מקולקל. או לא יודע, כי יד הדמיון הטובה עליכם. משהו שהוא ייראה לכם יותר מנותק. כי הבן אדם לחברו המקולקל שהיה, הוא בסוף בנה את האישיות הזו. והאישיות הזאת עכשיו זה דבר חי. והדבר החי הזה עכשיו הוא פותח כיוון, פותח אפיק של זרם לחיים מעולים יותר של תשובה. אז התשובה זורמת. היא זורמת בכל האישיות הזו. וכל מה שיש באישיות הזאת, כלומר כל העבר, סך כל העניינים שלי, הם מתיישרים אל הנקודה הזו, כי באמת הנקודה הזו היא צמחה מהאישיות הזו. וכל מה שיש באישיות הזו הצמיח את מחשבת התשובה, אז כנראה שכל מה שיש באישיות הזאת קשור בקשר עצמותי עם מחשבת התשובה שפרצה פה. כי היא פרצה מהאישיות הזאת עם כל מה שיש בה. וכל מה שיש בה הצמיח אותה. אז הכל מתעלה אל כיוונה של מחשבת התשובה. וממילא כל מה שאירה בעבר, שקראנו לזה דברים שהם יכולים להיות נפולים, כי הם לכשעצמם, אז הם פוגעים באיכות של האישיות שלי, משפילים את הערך האישיותי שלי, זה פחות שכל, פחות מוסר, פחות צדק. אבל עכשיו כשפורצת מחשבת התשובה, אז הכל נסחף אחריה וגם מקבל את ערכה. אז כל מחשבה של תשובה מאגדת את כל העבר אל העתיד. העבר הוא עכשיו מקבל את התכונה של העתיד, כי מכוח העבר הזה, כמו שהגדרנו אותו, נבנה פה הפרצה אל, נבנה את הפרצה אל העתיד. ומה העתיד עכשיו? מה הקו, המגמה, הצבע שהעתיד של מי שיש לו מחשבת תשובה צבוע בו? העתיד הרי הוא מתעלה בעילוי הרצון של תשובה מאהבה. העתיד עכשיו כל עניינו זאת ההתעלות, בקשת התיקון, השדרוג, השכלול של האישיות שלי. וממילא כל העבר הוא מקבל את הצבע הזה של ההתעלות. והכל מכוח עילוי הרצון של מחשבת התשובה. העתיד הרי הוא מתעלה בעילוי הרצון של התשובה מאהבה. הרב אומר שכל מה שאמרנו עכשיו זה דווקא בתשובה מאהבה. כידוע על פי הגמרא ביום. ולמה? כי יכול להיות שאם זה לא, בוא נגדיר רגע תשובה מאהבה בקצרה. תשובה מאהבה, אדם ששב בתשובה מתביעה עצמית, אוטונומית, לא מגורם חיצוני שכופף אותו לשוב בתשובה. לא בכך שהגורם החיצוני שכופף לשוב בתשובה, אנחנו יורדים על הגורם החיצוני הזה ואומרים זה רע. אנחנו רק אומרים, זה עדיין לא עצמיותך, זה לא הנקודה של חייך. תשובה מאהבה זה שאין שום גורם חיצוני ומשפריצה ממני בקשת התשובה, כמו שמשפריצה ממני בקשת החיים. אם זה לא תשובה מאהבה, אלא זה תשובה של כפייה חיצונית, שוב, לא כפייה של מישהו בהכרח שכופה עליי, יכול להיות שיש נושא מסוים שאני תופס אותו ורק בגללו אני שב בתשובה. איזושהי עמדה, הכרה כזאת שגורמת לי לחזור בתשובה, אבל לא התביעה העצמית שלי. אז אולי שמה, בתשובה שהיא לא תשובה מאהבה, אז אי אפשר להגיד שהמחשבה של התשובה תאגד את כל העבר אל העתיד. כי איך הסברנו שמחשבה של תשובה תאגד את העבר אל העתיד? כי זה מה שבסוף נובע מהאישיות שלי על כלל הגוונים שיש בה. זה מה שהצמיח את הבקשה לתשובה. אז אם זה מה שהצמיח את הבקשה לתשובה, אז הכל מתאגד, הכל מופיע את זה. אבל אם המחשבה של התשובה הופיעה בגלל איזשהו גורם חיצוני, אז אי אפשר לומר שנעשה איזשהו סינכרון פנימי, שכל כוחות החיים שלי, כל הרשמים שיש באישיות שלי, בנו את התשובה. וממילא זה סימן לי להתקנות שלהם, לתקנה שלהם. כי הם יכול להיות עדיין בשפלותם, במרידתם, בהשפלתם. אבל משהו אחר מכניס לי מחשבת תשובה. זה בתשובה שהיא לא מתשובה מאהבה. תשובה מאהבה זה האישיות שלי הנביע את התשובה. האישיות שלי עם כל העבר הנפול שלה? כן, עם כל העבר הנפול שלה. בסופו של דבר הכל חולל פה מבפנים את מחשבת התשובה. אז תשובה מאהבה, תשובה שאדם מצליח להעמיד את עצמו בבניין כזה של רצון עצמי אוטונומי בלי שום כפייה חיצונית לשוב בתשובה, זה עצמו הסימן והסיבה לכך שכל מה שיש בעבר הוא רק, נגיד זה בצורה גסה, הוא רק המקפצה אל מחשבת התשובה שתהיה פה עכשיו בעתיד. וזה מה שמכשיר את התשובה מהאהבה. יש ביטוי כזה שמביאים בהקשר של התשובה על פי הפסוק מספר יחזקאל, עליהם חיו יחיה. הרב יביא את הפסוק הזה כמה פעמים. אני לא זוכר איפה. אבל אני זוכר שכתבתי בצד משהו. עליהם חיו יחיה. על כל הקלקולים חיו יחיה. כלומר, מכוחם של סכימת מאורעות העבר, אז הוא יחיה. תתפרץ בקשת התשובה הזו מהאהבה. טוב, אני לא זוכר איפה זה. בסדר? הלאה. ג' על ידי הרהורי תשובה, אז רק העריכה של הרב צבי יהודה. אז הפרק הראשון הוא מדבר על ערכם של הרהורי תשובה במובן אפילו הפסיכולוגי. זה קצת יותר עמוק מפסיכולוגי, אבל אני אומר פסיכולוגי. שאדם המערער בתשובה יש לו נוחם, הוא שלב, הוא שלם עם עצמו. ופה בפסקה ב' כבר אנחנו מתחילים לחדור פנימה. שהרהור תשובה הוא באמת יוצר מבחינה רוחנית פנימית אישיות פנימית. אחרת, מתוקנת, בגובה של עילוי, עילוי רוחני.
אפשר להגיד שהרהור תשובה זה משהו שהוא מאוד קצר.
מחשבה זה קבוע?
כן, ופה שהוא מדבר בהתחלה.
אולי ההבדל בין הרהור למחשבה, אחת האפשרויות להבדל, זה מה שמאור אומר, שהרהור זה באמת מה שאני קראתי מקודם מחשבה קלושה, ארעית. יש מי שמסביר שהמילה הרהור זה הר והר, זה עלייה וירידה ועלייה וירידה מצד הקביעות. זה לא קבוע. עוד רגע הראש יתמלא בדברים אחרים. ומחשבה זה יותר קבוע, זה אמנם עדיין פנימי, לא יצא אל הפועל במעשה, אבל זה עמוק יותר מהרהור בעניין מה שזה קבוע כבר באישיות שלי. יכול להיות שזה אחד ההבדלים בין הרהור למחשבה. אבל פחות נתעסק בהבדלים הללו. בוא נגיד, צריך לעשות את זה, אני לא אומר, אבל הנושא הכללי של הפרק שלנו זה הרהורי התשובה, מחשבות התשובה, הכוונה התשובה שהיא עדיין בפנים, בראש, בלב, עוד לא יצא אל הפועל בתשובה המעשית. על ידי הרהורי תשובה, שומע האדם כל השם הקורא אליו מתוך התורה ומתוך כל רגשי הלב ומתוך העולם ומלואו וכל אשר בם. וחשק הטוב הולך ומתגבר בקרבו. והבשר בעצמו הגורם את החטא הולך ומתעדן. עד שאור התשובה חודר בו. על ידי הרהורי תשובה, שומע האדם כל השם הקורא אליו מתוך התורה, ומתוך כל רגשי הלב, ומתוך העולם ומלואו וכל אשר בם. לא ברור לי שאני מבין מה כתוב פה, אני מציע ופורס לפניכם את ההבנה שלי שאני קצת מהורר ביחס אליה. לא לגמרי ברור לי שאני מבין מה כתוב. על ידי הרהורי תשובה שומע אדם כל השם הקורא לה מתוך התורה, מתוך כל רגשי הלב, מתוך כל העולם ומלואו וכל אשר בם. אני מבין שיש מצב של תורה, יש מצב של רגשי לב, יש מצב שהאדם קשור אל העולם ומלואו. הוא עוסק בתורה, הוא... אולי תורה פה זה גם הכוונה של קיום התורה ולא רק הלימוד בה, אבל בוא נאמר בטח הלימוד בה. ויש לו רגשי לב, ויש לו את התודעה שלו מהכרת העולם ומלואו, מהיחס שלו אל העולם הכללי וכל מה שיש בתוך העולם. יש לו את כל אלה, אבל הוא עדיין לא שומע את כל השם שקורא אליו מתוך התורה, מתוך כל רגשי הלב, מתוך כל העולם ומלואו וכל אשר בם. אלא הוא קשור אל התורה, יש אצלו רגשי לב, יש לו הכרת העולם, אבל הוא לא שומע את כל השם. כל השם, כנראה שזה ביטוי לערך האידיאלי, המוחלט. כל השם בכוח, המציאות הפנימית, הכללית, זאת שהיא עוד לא לובשת צורות קונקרטיות. אנחנו יודעים שיש הבדל בין קול לאמירה. אני יכול להשמיע קול, אבל הקול הזה הוא לא ילבש צורה פרטית, קונקרטית של מילים. אני אצטרך ליצור חיתוכי שפתיים וכל מיני... כדי לבטא אמירה, ואז האמירה, הנה המילה הזו והיא לא המילה האחרת. אבל הקול הוא אותו קול. הקול הוא כללי והאמירה היא מקונקרטית, היא יוצרת משהו קונקרטי. הדיבור. כל השם זה הנקודה הפנימית, הכללית, נצחית. ובאמת בתוך התורה יש את כל השם שקורה. הכוונה מבעד לגילויים הקונקרטיים של הקשר אל התורה, בלימוד שלה או בקיום שלה, יש איזו נקודה שהיא כל השם בכוח. שהיא השורש הכללי של כל מה שאתה קשור אליו כשאתה קשור לתורה. המופע החיצוני של התורה הוא נמוך לעומת כל השם שקורה מתוך התורה. ויש רגשי לב, יש כל מיני מצבים נפשיים, הרגשות, שהאדם חש אותם, אבל הוא לא מזהה בהם את כל השם שעומד בבסיס ההרגשות הללו. את הערך המוחלט, האידיאלי של ההרגשות הללו, אלא הם הרגשות פשוטות, טבעיות, אני אגיד מילה לא כך מדויקת, אבל היא תסבר לנו את האוזן, יומיומיות כאלו, לא, הוא לא מייחס להן ערך. יש את העולם ומלואו, כל מה שמתהווה פה בעולם, וקורה כך וקורה כך, ויש את מבחינה היסטורית ומבחינת הטבע של העולם, והרבה הרבה מתרחש פה, נכון? אבל כל מה שמתרחש פה זה גילוי של כל השם. מופיעה פה איזושהי אמת כללית, נצחית, מוחלטת. ולא תמיד, לא תמיד, או אולי לרוב לא, לא שמים לב לכל השם שקורה מתוך התורה, מתוך רגשי הלב, מתוך העולם ומלואו וכל אשר בו. אלא עסוקים בלבוש. בפסוקי התורה, בדפי הגמרא, אולי אפילו בקיום המצוות בצורה חיצונית. רגש לב כזה, רגש לב אחר, מאורע כזה, מאורע אחר בהיסטוריה, אתה עומד על זה שהעולם הוא בנוי בצורה כזו, הוא בנוי בצורה אחרת, אבל זה לא נוגע בשורש הפנימי, האידיאלי של כל אלה, שבאמת הוא שורש אחד, לתורה, לרגשי הלב, למה שיש בעולם. על ידי הרהורי תשובה, שומע האדם כל השם הקורא אליו מתוך התורה ומתוך כל רגשי הלב ומתוך העולם ומלוא כל אשר בם. פה מה שלא כל כך ברור לי. האם הכוונה של הרב על ידי הרהורי תשובה אני אגיד את מה שפחות נראה לי בהתחלה, אבל אני באמת מסופק, צריך לעשות שאלת רב. האם מכוח הרהורי תשובה אפשר לגשת לתורה ולרגשי הלב ולעולם ומלואו ואז לשמוע את כל השם? פחות נראה לי שזה הפירוש של המשפט הזה. יותר נראה לי שהרהור תשובה הוא שמיעת כל השם שישנו בדרך כלל בתוך התורה, בתוך רגשי הלב, בתוך מה שקורה בעולם ומלואו וכל אשר בו. ערעור תשובה זה מציאות כזאת שנחשפת, האמת הפנים פנימית של כל השם, שבאמת היא תמיד חבויה בתוך התורה, בתוך רגשי הלב ובתוך העולם ומלואו. והערעור תשובה על פי זה הוא הנקודה שהיא למעלה מכל הקשר אל התורה, למעלה מכל הקשר אל רגשי הלב ואל עולם ומלואו וכל אשר בו. נחשפת הנקודה הכי הכי עליונה, הכי הכי תמציתית. הנה, אנחנו נראה בפסקה הבאה מה המשמעות של ערעור תשובה. ערעור תשובה זה סוג של פלא. זה שאדם מערער בתשובה זה משהו מופלא. הוא לא היה אמור לערער בתשובה, אני אגיד את זה ככה בצורה פרובוקטיבית. לא היינו אמורים לערער בתשובה, זה קצת לא הגיוני לערער בתשובה. החיים הם לא הגיוניים, אבל אז... אבל הנה, בערעור תשובה, זהו, אדם שומע את כל השם. יש פה איזושהי תביעה אל האידיאל המוחלט, הפנימי, שהחיים, הייתי אומר, הרצופים של קשר לתורה, רגשי לב, תוך כל העולם הוא לא, הם באמת התפרטות של זה. וצריך לדעת להקשיב לזה. על ידי כך, חשק הטוב הולך ומתגבר בו. אדם שיש לו את שמיעת כל השם על ידי ערעורי תשובה, אז הוא מתגברת אצלו חשק הטוב. מתגבר אצלו, סליחה, חשק הטוב. בקשת הטוב. המפגש הזה עם כל השם, שכנראה זה בעצם הכרה פנימית, לא רציונלית. זה הכרה של תביעת לב כזאת, שיש טוב, טוב שהוא למעלה מכל טוב. זה ההכרה של כל השם הזה. יש אמת אמת שהיא למעלה מכל האמיתות. אידיאל אידיאל שהוא למעלה מכל האידיאלים. צדק שהוא למעלה מכל מופעי הצדק וכולי. יופי שהוא לקיצור. והכל מרוכז בנקודה עליונה עליונה אחת. אז ודאי זה מגביר אצלי את בקשת הטוב. אני מדבק בזה, אני רוצה להתאים את עצמי לזה. חשק הטוב הולך ומתגבר בו. והבשר בעצמו הגורם את החטא הולך ומתעדן. מצב כזה הוא, אני אגיד בהתחלת המילה, משבר את הקליפתיות שיש בבשר, שתמיד מחשיקה מאיתנו, סותמת, יוצרת ערלות, אטימות למה שאנחנו אומרים לשמוע את כל השם. הבשר הוא הערלות הזו, היא החרשות הזו. אבל כשיש התפרצות של בקשת הטוב, אז נשברת המחיצה הזו, וצריך להגיד אולי היא לא נשברת, היא מצחצחת, מצחצחים אותה, מנקים אותה, מאפשרים לה להיות איזושהי זכוכית בהירה כזאת, שאפילו עד אליה ודרכה תחדור ההערה הכללית הנצחית הזו. חשק הטוב הולך ומתגבר בקרבו, והבשר בעצמו הגורם את החטא הולך ומתעדן. לא רק שהוא לא מפריע, הוא לכשעצמו נהיה לעוד כלי עדין, כלי שמופיע אצילות. שכליות עליונה כזו, זה העדן. ואור התשובה חודר בו. וגם הבשר מתחיל לגלות, להופיע את מגמת התשובה, את האור של התשובה. והמערכת הזו הבשרית, גם ממנה התקלה סילאה, על ידי ערעורי תשובה. לא על ידי תשובה בפועל, על ידי ערעורי תשובה. תגידו לי קל וחומר על ידי תשובה בפועל. אם התשובה בפועל היא כוללת גם את המימד הפנימי העמוק של בקשת הלב שיש בערעור, אז בסדר. אבל אם זו תשובה מכנית, אז לא. ברוכים תהיו, כן. אתה אומר, הוא אדם צדיק, צדיק גמור, אין לו חטאים. אז בסדר, יש לו ביחס למה להיות בעל תשובה. בגדול, בוודאי שכן. ובקשת השייכות שלו לתשובה היא תהיה למדרגתו, לגובה שלו.